אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ"ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
היי אביב, מה העניינים?
נפלא, מה המצב?
מצוין, מצוין, איזה כיף לחזור.
יס,
איזה
כיף לעוד פרק, שלום מאזינים יקירים. התגעגענו מאוד, התגעגעת פלג.
ממש, נתגעגע יום יום, תקופה עמוסה, לחוצה, המון דברים קורים, אז אנחנו איכשהו, אתה יודע, בין כל העומס וכל הזה, אנחנו לא מספיקים יותר מדי לעשות הפרקים, אז מתנצלים מקרב לב, אנחנו מבטיחים שכל פרק יהיה גדוש בערך ובאיכות ובידע שיש לנו לתת, אז מה שנקרא, תסלחו לנו על התקופה ככה טיפה יותר עמוסה.
חד משמעית, הסבלנות משתלמת. הסבלנות משתלמת. פלג, תכיר לנו את עצמך למקרה שקצת שכחנו.
אני פלג דודוביץ', מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ פרופדו. אנחנו עוסקים בתמחור באמצעות אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית מאוד מאוד חכמים. אנחנו יש לנו פעילות בארץ, בארצות הברית ובברזיל, במקומות נוספים וגדלים. זהו, וגם מרצה לנדלן ברייכמן, באוניברסיטת רייכמן, ומאוד נהנה מנדלן ולעשות נדלן. מי אתה, אביב גרינברג?
אביב גרינברג, מנהל פעילות ההשקעות בחברת רנטפו. ברנטפו אנחנו עוזרים לכם ומייצרים לכם השקעות שלמעשה עובדות עבורכם בנדלן, שהוא לגמרי בבעלותכם, גם בפולין וגם בקרוב מאוד בארצות הברית, שוק חדש ביוסטון. אגב, מתקרב בצעדי ענק. מעבר לפעילות שלי ברנטפו, אני מטיף על התנהלות פיננסית נכונה לכל מי שרק מוכן לשמוע אותי, חי את עולם השקעות, אף הנדלן, וזה היה בגדול. צוללים לפרק נוסף. והפעם אנחנו הולכים לדבר על מינוף, סשן שאלות ותשובות על מינוף, או המדריך לממנף המתחיל.
וואו.
איך שתרצו לקרוא לזה, אתה יודע מה? לא המדריך לממנף למתחיל, כי אני בטוח שגם ממנפים מנוסים יהיה להם מה לקחת מהפרק הזה.
כן.
אז שאלות ותשובות על מינוף.
יאללה.
ראינו לנכון לעשות את הפרק הזה, כי אנחנו רואים שהנושא הזה רץ בכל מיני פורומים ובכל מיני, אתה יודע, כל מי שמדבר על השקעות מדבר על מינוף בצורה כזאת או אחרת, אנחנו רואים כל מיני דברים שקצת שגויים, מידע שגוי שרץ בזה, אמרנו נעשה קצת סדר.
כן, לגמרי.
אז בוא נתחיל. נראה ניצול ישר לשאלה פרקטית.
כן.
מתי?
כל הפרק יהיה פרקטי, אבל
כן, אבל אני מאפילו בתיאוריה ישר ולעניין, כי אנשים יודעים בגדול מה זה מינוף וזה.
כן.
מתי טוב לנו למנף? אני משער, אנחנו כתמיד נצמד להקשר הנדלני שאותו אנחנו אוהבים בפודקאסט הזה. מתי תורנו למנף?
תראה, למינוף, היתרון הגדול למינוף זה להגדיל את העון בצורה שהיא מאוד מאוד יעילה. הכלל הבסיסי של מינוף הוא כלל כזה שבו אתם מגדילים את העון באמצעות, אתם כמו בנק, בסדר? ממנף אמיתי, בינם שמבין מינוף, הוא כמו בנק. מה זה אומר הוא כמו בנק? הוא לוקח כסף בזול ומביא עליו תשואה גבוהה יותר. זה הרעיון, לוקח כסף בזול, מוכר אותו ביוקר. עושה ארביטראז' על הכסף שלו. זה המשמעות של מינוף. המשמעות של מינוף זה לקחת 100 שקל, לשלם עליהם 3% ריבית, אבל לקבל עליהם 5% ריבית. זה בסוף הסיפור של מינוף. לכן כשאתה שואל אותי מתי כדאי לנו למנף, כל פעם שבה התשואה שאני יודע להפיק על אותו כסף בדיוק, על אותו הון בדיוק שאני ממנף אותו, יותר גבוה משמעותית, כן, אני אגיד כמה משמעותי, אבל יותר גבוה ורצוי משמעותית מאשר עלות הכסף. בסדר? אם לקחתי עכשיו הלוואה של מיליון שקל, ואני מפיק על אותם מיליון 7%, 8%, ושילמתי על הלוואה הזאת 4%, במקרה כזה אני אגיד שהמינוף הזה הוא מינוף טוב. למה? כי הוא מגדיל לי את ההון בזול. להגדיל את ההון בזול, אור ירוק, וי גדול, אני לא צריך להסביר לכם את המשמעות של בעצם לקנות ב-100, למכור ב-200, לעשות את הפער הזה, זה המהות העסקית הכי בסיסית שיכולה להיות.
זה באמת הכלל היסוד במינוף. אני רוצה להוסיף פה משהו שאנחנו, משער שגם ניגע בזה בהמשך, אבל כלל נוסף שהוא סופר חשוב, נקרא לזה למשקיע הפרטי, המשקיע הפסיבי, וזה לדעתי, תגיד לי אגב אם אתה חושב אחרת. אני חושב ש אחרי שצלחנו את המבחן שלך, שבאמת אני יודע להפיק מהמינוף הזה יותר כסף ממה שהמינוף הזה עולה לי, הדבר השני שאנחנו צריכים לבחון, זה האם אני יכול להחזיר את המינוף, את ההלוואה, לא רק את עלויות המינוף, אלא גם את הקרן של ההלוואה, ללא קשר לביצועים של הנכס.
יפה.
כי אני משקיע פרטי, ואני לא רוצה שאם חלילה ההשקעה לא הלכה טוב, אז עכשיו אני עוד אכנס ללחץ בעובר ושב.
מצוין. זה נקרא מבחן התזרים. הראשון שאמרתי זה מבחן התשואה או מבחן הארביטראז'. מבחן הארביטראז' זה אומר שאתם יודעים לייצר ארביטראז' חיובי, לוקחים, קונים כסף בזול, מוכרים אותו ביוקר. מבחן התזרים זה המבחן השני, וזה המבחן שבא ובודק, האם יש לכם, תראו, בסוף, יכול להיות שיש לכם יופי של עסק שאתם לוקחים, או איזה עסק שאתם בונים, כן, נגיד לקחתם הלוואה של 100, ואתם רואים צפי תזרים עתידי של 500, יופי של עסקה, אבל יכול להיות שהכסף הזה ייכנס לכם פיזית לחשבון רק בעוד X שנים, ואתם צריכים כבר היום להתחיל לשלם את ההחזרים, ולכן, גם אם יש עסק שהוא טוב, אבל הוא לא יודע לפרוע בזמן את ההתחייבויות שלו, אז סוגרים את השלטר. ולכן זה לא מספיק רק התיאוריה שאני יודע לעשות ארביטראז' חיובי, אני גם צריך לעמוד בתזרים שהוא תזרים חיובי לאורך תקופת ההלוואה. ולכן המבחן השני הוא מבחן התזרים, והמבחן הזה בודק שיש לכם יכולת כיסוי ופיראון בפער לדעתי משמעותי וכולל מרווחי ביטחון, לאורך כל תקופת ההלוואה, ולכן אם אתם עושים איזשהו מינוף, אז אתם צריכים לוודא שההחזרים של המינוף, החזרי ההלוואה האלה, אתם יודעים לעמוד בהם חודש בחודשו, לאורך כל תקופת ההלוואה, גם בתקופות שבהם, כמובן שבתקופות שבהם העסק הזה רווחי, כי אז קל, זה ברור, כי זה נובע מהמבחן של הארביטראז', אבל גם כשהעסק לא רווחי, גם כשהעסק הוא דרג בבנייה, או כשאנחנו עדיין לא מייצרים את ההכנסה, גם אז צריך לוודא שיש תזרים שאני יודע לעמוד בו, בין עם המקורות של הנכס, ובין אם מקורות חיצוניים, זה גם חשוב להגיד, גם מקורות חיצוניים, שאני יודע מה שנקרא לגבות, לתת בתקופת ההקמה של הנכס, לבוא ולתת כסף מהבית, משלי במרכאות, גם זה משהו שצריך לדעת לעמוד בו.
אבל לא רק בתקופת ההקמה, גם לאורך חיי הנכס, אתם צריכים ליצור לעצמכם קרית ביטחון, שהיא כל כך רחבה, שאתם כמשקיעים פרטיים, תוכלו באמת לישון בשקט, עם הדבר הזה. באמת, אם אתה שואל אותי אחרת, לא שווה את המינוף. באמת, נכון. זה פשוט לא שווה את זה. אם זה מלחיץ אתכם כבעלי משפחה...
וכמובן שאם אתם לא יודעים לעמוד בזה, אז...
בדיוק, אני אומר, אבל אם זה אפילו בדיוק, עזוב לא, אני עומד באיזה בול, וזה מלחיץ אתכם בהתנהלות החודשית שלכם, זה פשוט לא, זה לא שווה את זה.
לגמרי.
אוקיי, אז זה מתי נכון לנו לקחת מינוף, כן. שני המבחנים האלה, שאמרנו שזה מבחן היכולת שלי באמת לייצר את הארביטראז' ומבחן התזרים. מתי לא נכון לי לקחת מינוף?
שאלה מצוינת, שאני נשאל אותה המון פעמים, האם יש גבול עליון למינוף? האם יכול להיות שיש דבר כזה יותר מדי ממונף? אז כאן אני רוצה לפצל את התשובה. קודם כל צריך להבין שיזמים בטבע שלהם, אצלם אין דבר כזה יותר מדי מונף. אצלם כל שקל שהם יכולים להתמנף עליו, הם ייקחו, זה ב-DNA שלהם, זה קשה להגיד להם את זה. אולי גם, אולי זה יישמע להם טוב, אבל פשוט קשה להם. כי הם אומרים, אני, תשמע, אני יודע לייצר מכל שקל. 100 שקל, מה אני צריך לעצור? תן לי לעבוד.
ואגב, זה יכול להישמע מה שאתה אומר עכשיו, מאוד מאוד סקסי למאזינים שלנו. יזם וזה, ומינופים. חברים, זה לא רק ככה, ועשינו על זה פרק, אגב, על איך להתאשר בקלות מנדלן. יש איזה הרבה דאונסיידס, אני לא אומר נכון, לא נכון, אבל תראו את התמונה המלאה לפני שאתם מכריזים לעצמכם כיזם, או כמישהו שמתמנף ללא גבול.
לדעת. כן. ממש עצמם לדעת, אז כן. אז בגבול העליון של המינוף, תיאורטית אין גבול עליון. אם אתם יודעים, ואתם יזמים, ואתם מבינים מה אתם עושים, ואתם כל יום ממנפים, 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 והצלחתם לייצר כזה תשתית, שיודעת להביא לכם, שוב, ארביטראז'ים חיובים כל הזמן, ולייצר מצב שבו, אז זה כמו שתשאלו את השאלה, מתי בנק מפסיק להתמנף. בנק אף פעם לא מפסיק להתמנף, זה העסק של בנק, כן? אז כמו שבנק לא יודע לעצור ולהתמנף, אז גם אתם צריכים לדעת לא לעצור ולהתמנף. בנק, תחשבו, כל הכוח שהבנק מביא לבנק, זה התמנפות, כן? הוא לוקח מהלקוח הזה כסף, ונותן כסף לאנשים אחרים, מפיק תשואה עודפת. אז בעצם כמו שהמודל הבנקאי לא יודע סובה, גם אתם בתיאוריה, בתיאוריה זה, יכולים לא לדעת סובה. אבל זה במצב שבו אתם לקוח, שהוא לקוח יזם, לא לקוח, אבל שחקן שהוא יזם ויותר מנוסה. אם אתם לא יזם, אם אתם אנשים פרטיים, אז אני חושב שהגבול העליון של המינוף זה אותו גבול שבו ברגע שהגעתם לנקודה שבה אם חלילה אחד או יותר ממקורות ההחזר, שימו לב, ממקורות התזרים, ממקורות ההחזר שלהם, עלול להיפגע, ואז כמו מגדל הקלפים הכל יקרוס, זאת הנקודה שבה אתם צריכים לעצור. מה זה אומר? נניח קניתי, יש לי דירה נגיד ברמת גן, ואני עכשיו הולך וקונה נכס באנגליה, או נכס בארצות הברית עם משכנתה, בסדר? אז יש לי כבר שני נכסים, ושניהם הדירה ברמת גן עם משכנתה, הדירה באנגליה עם משכנתה, שניהם ממושכנים לטובת בנקים, הכל טוב ויפה. עכשיו מגיעה לי הצעה לקנות נכס חדש בארצות הברית הפעם, וגם כן עם משכנתה. כאן אני צריך כבר לחשוב, האם המשכנתה השלישית שאני לוקח, האם במקרה ובאותו פרק זמן בדיוק, למרבה הצער, הדייר בלונדון והדייר בברוקלין, שניהם לא משלמים לי את שכר הדירה, ומכל אחד מהסיבותיו שלו, ונגיד שלושה חודשים עכשיו יש לי נזילה, ואני עכשיו לא יכול, אין לי סוחר ואין לי הכנסות, עד כמה זה מעמיד בסיכון את יכולת התזרים שלי ברמה המצרפית, ברמה המשפחתית. לחילופין, עד כמה אם עכשיו קורה אירוע חירום רפואי חס וחלילה, ומשהו, ואני חייב כסף מיידי, עד כמה העובדה שעכשיו יש לי הלוואות שאני צריך להחזיר חודש בחודשו, לא מאפשרות לי להתנהל כלכלית בצורה שהיא בריאה, ואני אסור למצוא את עצמי ברחוב. זה המקום שבו מינוף יכול להיות בעייתי. זאת אומרת, אפילו אם יש פה ארביטראז' חיובי, ואפילו שיזם גדול כל היום מחפש את הארביטראז' החיובי וממקסם עד המאה, עד המקסימום, כן, עד המאה מיליון, כן, את האפשרויות הנזלה שלו, את האפשרויות ארביטראז' שלו, בכל מה שקשור לתזרים, זה המגבלה שאתם צריכים לקחת אותם בחשבון, ושימו לב שרוב היזמים הגדולים, כשהם נופלים, זה בגלל תזרים, זה בגלל מקרה נקודתי שבו לא היה להם יכולת לשלם, ואותו פרק זמן שבו לא היה יכולת לשלם, הבנק פשוט סגר את השלטר, וקרו בחשבון שכשהבנק סוגר את השלטר, זה לא יעזור כמה אתם רווחים בעתיד, וכמה אתם עם עודף נכסים על התחייבויות. אם בפרק זמן מסוים לא היה לכם יכולת לשלם, מממשים, עיקולים, עוצרים הכל, וכל החיים שלכם נכנסו לסרט אחר לגמרי. לכן זה הגבול. הגבול הוא אותה נקודה שבה באמת, אם חלילה משהו בתזרים עצמו לא יודע לעמוד בו, אז אתם עשויים למצוא את עצמכם בשרשרת כזאת של קריסה כלכלית. ואני אוסיף עוד איזה הערה קטנה שמתכתבת עם מה שאתה קודם אמרת, אביב. זה גם במקרה שבו התזרים פשוט מונע מכם לישון. יש מקרים שבהם, לא התזרים, המינוף, החשש של פגיעה בתזרים בעקבות המינוף, שכבר משהו עולה לכם בשעות שינה, אם זה יגע, אם הגעתם למצב הזה, תעצרו.
אתה יודע, אבל מה הבעיה בכלל עם גבולות? בצבא היינו אומרים שכשאתה רואה את הגבול, אתה כבר קרוב מדי, כמו לא חצית את הגבול. אז אם אתם הגעתם למצב שאתם לא מצליחים, שאתם מוטרדים, אני לא מדבר איתך אפילו לא לישון בלילה. אם אתם מוטרדים מזה, זה כבר מאוחר מדי. בגלל זה צריך, כמו שאתה אומר, לנתח את זה מראש. עכשיו, בייסיק, הרי מינוף, כמו שאמרת, הוא מגדיל את התשואה, נכון? כי הוא בעצם מאפשר לי לעשות יותר כסף על כסף שאין לי. כאילו, אני משקיע מתוך 100, אני משקיע 30, אבל אני עושה תשואה על כל ה-100, ולכן זה, התשואה ל-30 ששמתי היא הרבה יותר גבוהה. מה שמעלה את התשואה בהכרח גם מעלה את פרופיל הסיכונים, ולכן ככל שאנחנו מתמנפים יותר ויותר, אז מן הסתם הסיכון הוא עולה. הסיכון הוא בדיוק מה שאמרת, זה שעכשיו בנוסף לעובדה שאולי, לסיכונים, סליחה, שמלווים את הנכס, יש לי גם סיכון שקשור להלוואה, זאת אומרת, יש לי עוד חוב שהוא נוסף לנכס שאני צריך להחזיר אם משהו לא ילך טוב. ולכן באמת אני כאילו צריך to bear it in mind, וכאילו לזכור את זה, כל מה שאנחנו מתכוונים לקחת מינוף נוסף, להגביר את שכבות המינוף שלנו, ובאמת לשאול את עצמנו בסוף, לפני הכל, רגע, איך זה משפיע לה על העובר ושב? האם את המינוף הזה, יש כל מיני מודלים של מינוף, אבל סתם לדוגמה, אם זה עכשיו החזר חודשי כמו משכנתה, האם אני יכול להחזיר את זה במשך 3-4 חודשים בשנה, מהסכום שאנחנו חוסכים, אתה המשפחתי, במידה והנכס לא מייצר לי את זה? אם כן, אז יכול להיות שזה אחלה דבר להתמנף פה. אם לא, שנייה, יכול להיות שזה יביא אותי למצב שבו אני אהיה מוטרד. זאת אומרת, לנתח את זה מראש, כי אני שוב אומר, זה לא שווה את זה, המינוף לא שווה את זה אם הוא פוגע לכם בהתנהלות החודשית.
חד משמעית.
הפרק בחסות מחירון פופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אמנם מעט אנשים בישראל, אבל לצורך האנשים שקנו דירה בקש, בין אם זה בישראל, בין אם זה בחול, שווה לעשות לה ריפייננס?
אוקיי, אז זאת שאלה ממש מצוינת, שהרבה פעמים נתקל באנשים שקנו דירות או ירשו דירות, בסדר, זה היה דווקא קנו בהקשר הזה, דירות לא ממושכנות, דירות ללא משכנתה בישראל. התשובה, אני שוב, אני לא רוצה להגיד 100% מהמקרים, אבל ברוב רובם של המקרים, החד משמעית תהיה לקחת משכנתה עד גובה המקסימום האפשרי, שזה ה-50%, והסיבה לזה כי האשראי, הריבית הבנקאית שתשלמו על הלוואת משכנתה היא מאוד מאוד נמוכה, בסדר? היא מאוד נמוכה יחסית, ומספיק שאתם משקיעים בצועה שהיא כבר 3.5, 4, 5% צועה, שזה הרבה מאוד אפיקי השקעים לייצר דבר כזה, כבר היה שווה. ולכן, מאחר שמדובר בסכום גבוה מאוד, בדרך כלל תוכלו לחלץ, נגיד, מנכס ממוצע בישראל, לפחות 500,000 שקל, אם זה, אם הוא היום ללא משכנתה בכלל, אם לא יותר, כן, עד המגבלה של ה-50%, תכף גם נגיד על המגבלות האלה כמה מילים, אז המלצה כמעט גורפת תהיה לקחת את המשכנתה הזאת, להתמנף, ואת הכסף הזה להשקיע במכשירי השקעה שהם אחרים, שיודעים לייצר תשואה גבוהה יותר. עכשיו, זה דבר קצת מוזר להגיד לבן אדם. יש לך נכס שמכניס, שהזוכרים משלם לך כסף כל חודש, אתה אומר, וואי, זה כיף, יש לי פה 6,000 שקל בחודש הכנסה. מה, עכשיו אני אעמיד את זה בסיכון? מה, עכשיו אני
אבטר
על ההכנסה הזאת ולשלם לבנק את הכסף הזה? התשובה היא כן, כי את הכסף הזה אתה לא שם אותו עכשיו בפיקדון 0.5%. אתה שם את הכסף בהשקעה שיודעת לייצר 6-8% IRR נט. אז במקום לקבל את התשואה הנמוכה יחסית שאתה תקבל על הנכס כשהוא ב-100% קש, כדאי לך להשקיע אותו, אפילו אגב, גם אם זה לטובת ביצוע פעולות כלשהן בתקציב הזה, למשל לפזר קצת מנייתי, קצת נדלן, קצת בארץ, קצת בחול, קצת מתח, כלומר, ממש לבנות תיק, במיוחד שמדובר בכסף גדול, ויש הרבה אנשים שיושבים על נכס של 2-3 מיליון שקל, פונים אליי לא מעט כאלה, אומרים לי, תשמע, הוא ללא משכנתה. אני אומר, מה אתה מחזיק אותו? כאילו, מה אתה מחזיק את זה בקש? 100% בקש. תקבל משכנתה, חצי מהסכום. ריבית יחסית נמוכה, זה לא ריביות המשכנתה הבסיסיות, זה קצת יותר גבוה, אבל זה עדיין מאוד מאוד משתלם.
המודל השני שאנשים יכולים לחשוב עליו, זה בעצם במקום לקחת משכנתה, זה כל פעם לקחת את הסכום ההכנסה מהשכירות, מדי חודש ולהכניס את זה לתיק השקעות שמתחיל לרוץ עכשיו. ההבדל הוא שהתיק השקעות הזה הוא מתחיל מאפס למעשה.
נכון.
בעוד שפה אתה יכול להתחיל מסכום שהוא מאוד רציני, from day one. דיברנו על אפקט הריבית, הריבית כל כך הרבה, בטח בפרק הקודם, וזה המשמעות של לעשות את ה-refinance, בשביל להכניס את הכסף, הרבה כסף לתיק הזה כבר ביום הראשון. אגב, אנחנו מקליטים את הפרק הזה במועד מעניין, כי בדיוק עכשיו מדברים על כוונה של הבנק המרכזי בישראל, להעלות את הריביות, ואנחנו מדברים פה על כמה משתלם זה לקחת משכנתה. אתה חושב אגב שזה
משפיע על הדברים? מרכיב מסוים שמותנה בריבית הפריים, אז כן, אז הוא יושפע לרעה בעקבות העלאות ריבית. הריבית הקבועה, הרכיב הקבוע, לא יושפע כי הוא כבר קבוע. אבל תראה, כל דבר זה אלטרנטיבי, זה עלות אלטרנטיבי. זה לא שאם מעלים עכשיו את ריבית הפריים, אז במקומות אחרים לא יהיה לי את זה. כלים שלומים כזה, גם אם מעלים את ריבית הפריים, אז גם הצועה האלטרנטיבית שאני יודע להפיק, גם היא תעלה קצת. הכל יזוז בהלימה, לכן אני לא מתרגש יותר מדי מעלות ריבית. שוב, כל זמן שזה לא עליות, עלות ריבית למספרים גבוהים ולממש צינון של שוק, שזה כבר ממש תחילה של, אתה יודע, זה אפיזודה אחרת לגמרי. אם אנחנו רואים עדיין משטר ריבית יחסית נמוך, אני לא מוטרד יותר מדי מעלות הריבית.
סגור.
בזמן הקרוב.
בוא נצלול קצת למינוף של משכנתה.
כן.
איך זה בישראל, מבחינת מגבלות, אנחנו יודעים שדירה ראשונה, דירה ראשונה שישראלי רוכש יכול לקחת משכנתה עד 75%, זה מן הסתם תלוי גם ביכולת החזר של הדברים האלה, אבל עקרונית הוא יכול לקחת, להתמנף עד 75% משווי הנכס.
משווי הנכס או ממחיר העסקה, נמוך מביניהם. חשוב להגיד רגע משהו. ה-75% הזה זה נכס ראשון, אבל זה נכס שאני רוצה לקנות אותו. בסדר, אם אני יש לי נכס קיים כבר, אני לא יכול לקבל ה-75%, כי הנכס הוא כבר קיים ובעלותי. עליו אני יכול לקבל רק 50%. המגבלה של ה-75%, שימו לב שהיא מהנמוך מבין שווי הנכס לבין מחיר העסקה.
תמיד זה יהיה שווי הנכס, כי השמאי תמיד, תמיד יעריך אותו בפחות ממה שקניתם.
לא, תמיד יהיה שווי הנכס, נכון.
שווי הנכס,
שווי הנכס לפי שמאי, בדיוק. אז תמיד ילכו לפי, או בהרבה מקרים ילכו לפי שווי הנכס באמת, ומשם יקחו את ה-75%, וגם המחיר הזה הרבה פעמים יהיה נמוך מאשר. אז למעשה, אם אתה רוצה להגיד תכלס, את המציאות, 70. בישראל השיעור, בדיוק, המינוף האמיתי הוא בסביבות, הייתי אומר, 68 עד 72 כזה אחוז, מהאמיתי, מההרצלים שתוציאו בעסקה, אז קחו את זה בחשבון, זה לא באמת 75%, מה גם שאתם צריכים לקחת פה בחשבון עמלות והוצאות, וכל מיני דברים שאתם עושים ב-day one משלמים בבנק, ולכן זה דבר ראשון. אם אתם לוקחים נכס קיים, ואתם רוצים למכור אותו כדי לקנות נכס חדש, במקרה כזה יש לכם מגבלה של 70% לטובת רכישת הנכס, זה נקרא שיפור דיור, אז המגבלה היא 70%. בכל מצב אחר, המגבלה שלכם היא 50% משווי הנכס, כלומר, אתם לא תוכלו בעצם לקחת נכס שירד בערכו, סליחה, שהמשכנתא שלו כבר הוחזרה, והוא עלה בערכו, ונוצר מין פער כזה של נגיד 40% בין יתרת המשכנתא לבין שווי הנכס, תוכלו לעלות רק עד 50% ולא עד ה-70-75% כמו במצב הראשון. ולכן, במובן הזה...
רגע, זה דגש מעניין. אם אני עכשיו קניתי נכס לפני 5 שנים, קניתי נכס, קיבלתי נכס ראשון שלי, קיבלתי...
75%.
כן, עזוב את האפקטיבית, קיבלתי 75% משווי הנכס. היום אני רוצה למחזר את המשכנתא.
כן, עד 50%.
אני לא יכול למחזר ל-75%?
לא, אתה יכול עד 50% לעצור. אתה יכול לקבל משכנתא עד 50%. זה הסיבה שבגללה, זה הבעיה, זה כמו שאם יש לך נכס שלא משכנת אותו, ואתה רוצה בעצם פעם ראשונה לקחת עליו משכנתה, אתה מוגבל ל-50%. אתה לא יכול בעצם לקחת 75% כדי לרכוש נכס. שזה כמובן חיסרון מאוד כבד בהקשר של משכנתאות בישראל. והבעיה הגדולה במשכנתאות בישראל היא גם שנכס נוסף שאני רוצה לקנות, אני, לא רק שאני לא יכול לקבל עליו 75%, אלא רק 50%, הבעיה הנוספת היא שאני גם לא יכול, נגיד, לקחת את הנכס הקיים שלי היום, לקחת עליו משכנתא באמצעות המשכנתא הזאת לקנות את הנכס הבא. זאת אומרת, מכל הכיוונים, לרכישה בנכסים בישראל יש יתרון בעיקר ברכישה הראשונה. בעיקר ברכישה הראשונה. זה לא אומר שלא תוכלו לעשות עסקה טובה גם ברכישת נכס נוסף, אבל קחו בחשבון, לפחות באשראי הפרטי, וצריך להגיד, תכף נדבר על אשראי מסחרי, באשראי הפרטי זה המשהו.
צריך להגיד. גם באשראי הפרטי, מעבר לעולם המשקעות, יש עוד ערוצים אחרים שתוכלו לחלץ מהם כסף, לחלץ מהם הלוואה, להתמנף, בתנאים מאוד מאוד טובים. אני בכוונה לא נכנס יותר מדי, כי בסוף אני לא בהכרח ממליץ על זה. שוב, השאלה היא, האם זה עובר את המבחני הסף שאמרנו בתחילת הפרק, והאם זה מתאים לכם. אבל כל מיני ערוצים כמו קרנות השתלמות, שאפשר לקחת שם הלוואות בתנאים מאוד מאוד טובים על חשבון הקרן, בלי לפתוח את הקרן, אותו דבר. קופות גמל להשקעה, כספים שיש לכם בקופות גמל להשקעה, גם קצת על חלק מהפנסיה. עכשיו, אני לא אומר, רוצו לעשות את זה. ממש לא. אני רק אומר, דו לכם שיש אפשרות להתמנף גם מהערוצים האלה בתנאים מאוד מאוד טובים. כל עוד זה נכון עבורכם לעשות את זה.
רק מילה אחת על אשראי מסחרי. אשראי מסחרי, תראו, כל מה שאנחנו אומרים על אשראי פרטי, זה אומר שאתם הולכים למחלקת משכנתאות בבנק. מחלקת משכנתאות. מחלקת משכנתאות היא כפופה להוראות בנק ישראל, היא כפופה למגבלות שציינו, 75%, 70%, 50%, היא כפופה להוראות האלה, היא כפופה למרווחים, היא כפופה לדרישות נוספות שחלות על איך שאתם לוקחים את המשכנתא וכולי וכולי. אלא מה? שזה לא כל התמונה של המשכנתאות, כי למעשה כמות עצומה של המשכנתאות אפשר לקחת אותה בצד המסחרי. מתי בעצם יש לכם הצדקה לפנות לאשראי מסחרי? כאשר אתם עושים את זה כביזנס, כאשר אתם עושים את זה כעסק, אתם פונים לבנק, זה לא כזה פשוט, כן? צריך להראות שיש לכם איזשהו טרקר או ניסיון, אחרת לא ידברו איתכם, אבל בהנחה שאתם, זה לא עסקה ראשונה שלכם, ואתם יודעים מה אתם עושים. לפנות לבנק, לאשראי מסחרי, ושם התנאים נפתחים מחדש, שם אף אחד לא יגיד לכם 75%, 70%, אפשר גם 80%, 85%, ואפשר גם לדבר על אשראי חוץ-בנקאי במקרים כאלה ואחרים, ואז האפשרויות שלכם הרבה יותר מגוונות, והרבה יותר רחבות, אבל שימו לב, זה בא עם עולם האשראי המסחרי, זה עם ערבויות, בטח ערבות אישית, והלוואות הם, הלוואות הרבה יותר, עם מעטפת שונה, זה סגירה פיננסית, זה קצת אחרת, מאשר שקונים נכס להשקעה. לכן, כל מה שאמרנו שקשור למשכנתאות בישראל, מתחלק באמת למשכנתא שהיא משכנתא פרטית בעולם המשכנתאות.
שהיא כפופה לכל המגבלות של הבנק המרכזי שדיברנו עליהן.
וכל ההלוואות האחרות שזה מחלקת אשראי מסחרי, ושם זה עולם אחר לגמרי.
אוקיי, זה עד כאן ישראל.
ישראל.
מה לגבי האפשרות שלנו להתמנף בהשקעה בחול?
כן, אז באמת זאת שאלה מאוד חשובה, ובמרבית המדינות שאתם תנסו לבדוק, תכף אני אדבר על הצטברית, יהיה לכם קצת יותר קשה לקבל אשראי לטובת רכישת נכס. במדינות שבהן זה קיים, זה קצת פחות אטרקטיבי, נכון. לפחות לטעמנו, ולכן זה משאיר את ארצות הברית. בסדר, באירופה נגיד, לקנות נכס בקש, זה עסקה יכולה להיות מאוד מאוד טובה, מסיבה אחת שהמחירים יותר זולים, למשל במזרח אירופה המחירים מאוד זולים, ואפשר לקנות במחיר של און עצמי, לקנות את הנכס כולו, בקש עם תשואה של תשואה ממונפת, ולכן זה משתלם. בארצות הברית, however, ניתן לקבל אשראי בתור משקיעים, לרכישת נכס בארצות הברית, וזה דבר שאנחנו גם אגב עושים אותו ברנט פה, אז זה יהיה בקרוב מאוד גם ניתן עליו פרטים, אבל בגדול הדבר הזה הוא לחלוטין אפשרי, ואז בעצם אפשר לקבל משכנתה בשיעורים של 60% משווי הנכס, אפילו אולי לפעמים קצת יותר, ובתנאי ריבית שהם תנאי ריבית אמנם יותר גבוהים מאשר ריבית בארץ, אבל זה עדיין ריבית כזאת שמאפשרת מרווח די יפה, די משמעותי של כמעט פי שניים בין התשואה שאתם תכניסו לבין הריבית שאתם משלמים לבנק, ולכן זה בהחלט הזדמנות מאוד מאוד טובה, ואני חייב להגיד, זה גם לא כל כך מסובך, התהליך הוא תהליך יחסית פשוט וידידותי למשתמש, יש מוסדות מסוימים שנותנים את האשראי הזה, ביניהם בנקים גדולים וגם גופי אשראי חוץ בנקאי, אבל מי שמעדיף את המערכת הבנקאית בהחלט יכול למצוא גם בתוך המערכת הבנקאית בנקים שנותנים את המשכנתא לרכישת נכס. התהליך הוא תהליך שמשהו כמו חודש, חודש וחצי של חיתום ובדיקות וכו' וכו', ובסוף אתם מאושרים לקבל את המשכנתא ומאושרים לקנות נכס על אדמת ארצות הברית, על שמכם עם משכנתא, על כל היתרונות שבזה, אז לכן אנחנו בהחלט מעודדים את זה שוב, אם זה נכס טוב, אם זה שוק טוב, ואם זה עם רנט פה, אז
זה ברור, ואם זה מייצר לכם באמת את הארביטראז' החיובי שאמרנו, בלי להלחיץ אתכם בהתנהלות החודשית.
לגמרי.
נראה לי שזה הכל, נגענו בנושאים העיקריים, אם יש לכם שאלות נוספות לגבי מינופים, משכנתאות, נדלן והשקעות, תרגישו חופשי לשאול בקבוצת הפייסבוק שלנו של אינבסטקאסט. אנחנו נתראה בקרוב, פלג, תודה רבה לך.
אביב, תודה רבה.
Yes.
ביי ביי.